שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, ערב טוב לכל המאזינים. השבוע יש לנו פרשת בהעלותך, ויש הרבה דברים, נושאים שונים ומגוונים בתוך הפרשה. הפרשה מתחילה עם בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. ועל זה רש"י אומר, ויעש כן אהרון, מלמד שלא שינה. והשאלה היא, מה הוא היה יכול לשנות? מה פירוש הוא לא שינה? בטח שלא שינה, למה שהוא ישנה? אחד התירוצים הוא שהיו הרי שלוש מדרגות לפני המנורה, שעליהן, על המדרגות האלה, עומד הכהן ומיטיב את הנרות. שלוש מדרגות או מדרגה, על כל פנים, רש"י אומר מדרגה, אז עליהן עומד הכהן ומיטיב את הנרות. המנורה היא הגובה שלה בסך הכל 1.80 מטר. אהרון הכהן, כתוב בגמרא במסכת שבת, שהגובה שלו היה 10 אמות, זאת אומרת 5 מטר. אם בן אדם של 5 מטר צריך להיטיב מנורה של 1.80 מטר, הוא ממש לא זקוק למדרגה. מילא אם תגיד שבהמשך הדורות היה צריך הכהן מדרגה, בסדר גמור. אבל באהרון הכהן ודאי שלא היה צריך. אם כן, למה עשה אהרון כך? אלא מלמד לשבחו של אהרון שלא שינה, למרות שהוא ממש לא היה זקוק למדרגה הזאת, אבל בהעלותך מלמד שהייתה מדרגה, וגם אהרון עמד על המדרגה הזאת. הסבר נוסף אומרים, מה זה מלמד על אהרון שלא שינה? ההתלהבות שיש לבן אדם בפעם הראשונה שהוא מניח תפילין. כולנו זוכרים, לא ישנו בלילה. איזה התלהבות, איזה התרגשות. אבל במשך הזמן מתרגלים ומפסיקים להתרגש ועושים את זה כמצוות אנשים מלומדה. אותו הדבר לגבי כל המצוות, דברים שהם יומיומיים, שעושים אותם יומיום, הם בסך הכל בסופו של דבר מתחילים להיות מצוות אנשים מלומדה. ועל זה, על זה ויעש כן אהרון, מלמד שלא שינה. כל יום הייתה אותה התלהבות כמו ביום הראשון, וזה דבר גדול מאוד. דרך אגב, בזה מסבירים שבפרשת תולדות כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. אז למי הקדוש ברוך הוא נענה? לא ולא לה. אומר רש"י, מדוע? שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. זאת אומרת שהתפילה של יצחק הייתה ברמה יותר גבוהה מפני שהוא צדיק בן צדיק. ולכאורה, השכל שלנו אומר שאם יש אחד שהוא צדיק בן רשע והגיע לאותה דרגה של צדיק בן צדיק, לכאורה, הוא היותר טוב. אז למה כאן כתוב את ההפך? אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, לכן ויעתר לא, אומר רש"י, לא ולא לה. אז אחד ההסברים שיותר קשה להיות צדיק בן צדיק ומאשר להיות צדיק בן רשע, מהסיבה של המלומודו. אנחנו יודעים מה זה נקרא תינוק שנשבע בין הגויים. אדם שגויים לקחו אותו, הוא אפילו לא יודע שהוא יהודי, אז אין עליו טענות, זה נקרא תינוק שנשבע בין הגויים. יש מושג שנקרא תינוק שנשבע לבין המלומודו. אדם שהוא כל כך רגיל בשמירת המצוות, מאז שהוא ילד בן 5, הוא בא לבית הכנסת, והוא כל הזמן יודע שצריכים להגיד את הפסוקים האלה, ולכן גם בגיל 30, כשאתה שואל אותו מה פירוש המילה הזאת, הוא לא יודע. למה? הוא רגיל להגיד את זה, אף פעם לא עלה בדעתו לשאול מה זה. לעומת זה יהודי שהוא בעל תשובה, בגיל 15, בגיל 20, בגיל 30, הוא התחיל פעם ראשונה להתפלל. אז כל דבר מעניין אותו, הוא שם לב לכל שינוי, הוא שואל מה המילה הזאת, הוא שואל מה המילה הזאת, הוא שואל למה עכשיו אומרים את זה ולמה עכשיו אומרים את זה. יוצא שצדיק בן צדיק, התפילה שלו היא ברמה יותר גבוהה, אם הוא זכה להגיע לרמה כזאת, מפני שהוא היה תינוק שנשבע לבין המלומודו. זה הוויה, אז כן אהרון. למרות שהוא עשה את זה ביום יום, היה צריך להיות מצב שהוא כבר התרגל והוא כבר לא שם לב, ועושה את זה ככה. לא, תמיד המשיך עם אותה התלהבות, תמיד המשיך עם אותה תשומת לב, תמיד היה לו עוד פעם ועוד פעם את אותה הרגשה כמו שבהתחלה, וזה באמת שבח גדול. בהמשך אומרת התורה, שהשם אומר למשה רבינו, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, ועל זה יש משהו מאוד נחמד למי שאוהב מילויי אותיות. רק נסביר לרגע מה זה נקרא מילוי אותיות. אנחנו אומרים שא' בגימטריה זה 1, אבל האמת היא שזה לא נכון, א' בגימטריה זה 111. מדוע? א', יוצא שהא' הוא 1, ל' זה 30, פ' זה 80, בסך הכל זה 111. מכאן והלאה אנחנו צריכים לדעת שלכל אות יש חלק גלוי וחלק נסתר. האות עצמה זה האלף, אבל המילוי שלה הוא החלק הנסתר, וזה למד פי, זה 110. לדוגמה, באות ב' האות היא 2, והמילוי שלה הוא 410. עכשיו בואו ניקח את המילה ישראל ונראה מה המילוי שלה. ביוד ישראל, כן? יוד, אז המילוי זה וו דלת, ואם אני לוקח את כל האות, יוד וו דלת, מה האות האמצעית שיש לי כאן? וו. בואו נשים אותה בצד, יש לנו כאן וו. שין, אז המילוי זה שין יוד נון, האות האמצעית זה יוד. אז יש לנו כבר וו ויוד. ישראל, ריש, עוד פעם יש לנו באמצע יוד, למה? כי המילוי הוא יוד שין. אז אם כן, יש לנו כבר וו יוד יוד. ישראל, א', המילוי זה למד פי, אז באמצע יש לנו למד. אז כבר יש לנו וו יוד יוד למד. ולמד, מה האות האמצעית? מם. יוצא שכשאתה לוקח את המילה ישראל, ואתה ממלא אותה, את האותיות אתה ממלא, באמצע יוצא לך לוויים, וזה קח את הלוויים מתוך בני ישראל. דומה לזה, זה להוציא את המים מתוך הסלע, שהגאון מבילנה אומר, קח את המילה סלע, סמך, למד, עין, יוצא באמצע מים. אז זה להוציא את המים מתוך הסלע, מהאמצע של הסלע. טוב, בפרק ח' פסוק י"ט אומרת התורה פסוק שממש מיוחד מיוחד, והסיבה היא שיש שם 5 פעמים את המילה ישראל. וכך אומרת התורה בפרק ח' פסוק י"ט, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. ועל זה אומר רש"י, למה נאמר בפסוק הזה 5 פעמים בני ישראל? אומר רש"י, ואתנה, 5 פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמניין 5 חומשי תורה, וכן ראיתי בבראשית רבה, כך אומר רש"י. ועל זה כתוב בספר המנהיג, שזה אחד מהראשונים, והוא כותב, נוהגים לומר, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדחין אומך יהודה וישראל, גואלינו השם צבקות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל. למה? אומר ספר המנהיג, ושמעתי שהוא כנגד 5 ישראל הכתובים בפסוק אחד בפרשת בעלותך, ונזכרים 5 פעמים כנגד 5 חומשי תורה בשביל ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אם כן, 5 פעמים ישראל מלמד אותנו על החיבה שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולמה צריך להזכיר לנו את זה פה, שהרי פעם לכל אדם, או כמעט לכל אדם, היה כהן בבית, כי הבכורים הם היו הכהנים. ועכשיו מה קרה בעקבות חטא העגל? הקדוש ברוך הוא אומר, לא מתאים לי על הבכורים, אני רוצה את הלוויים שלא חטאו בחטא העגל. קח את הלוויים מתוך בני ישראל, והם יהיו כנגד הבכורים. אם ככה יכולים עם ישראל להרגיש, הנה השם כבר לא אוהב אותנו, לזה הוא אומר פה את הפסוק, עם החמש פעמים בני ישראל להגיד לך, לא, לא, אני אוהב אתכם, אתם כנגד חמישה חומשי תורה. אמר לי הרב שמואל גליק, שהוא רם פה בישיבה בבני ברק, הוא אמר לי ככה, אתה יודע, הרי אפשר היה לכתוב שש פעמים בני ישראל כנגד שישה סדרי משנה. למה דווקא חמש פעמים כנגד חמישה חומשי תורה? אמר לי, אתה יודע מה מיוחד בחמישה חומשי תורה? בספר תורה, אם יהיה כתוב כולו, אבל חסר רק אות אחת, ספר התורה פסול. רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד, אתה יודע כמה אני אוהב אתכם? כמו חמישה חומשי תורה. כל אחד, לא תגיד קבוצה של עם ישראל. כל אחד מעם ישראל חשוב בעיניי עד כדי כך שאם הוא לא קיים, אז כל העסק לא, כבר לא דופק. חמישה חומשי תורה אם חסר פסוק, מילה, אות אחת, לא פסוק, לא מילה, אות אחת חסר, פסול כל הספר תורה. הוסיף לי הרב גליק, תסתכל, יש לנו בתפילת ערבית, מי ואמונה כל זאת, עד שומר עמו ישראל לעד, עם ישראל מופיעים חמש פעמים. בברכות האמצעיות של 18, חמש פעמים מופיע עם ישראל. בפסוקי דזמרה, מי יהי כבוד השם לעולם, עד ויברך דוד, מופיע חמש פעמים ישראל. הלל, ההלל שאומרים בחגים, חמש פעמים ישראל. למה? להגיד לך כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ואנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה, לדעת שכל אחד מאיתנו כל כך חשוב לפני השם, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, לכל אחד יש תפקיד במצוות שהוא עושה עם הראש שלו, עם כל מה שיש לו בתוך הראש, הפנינה שהוא שם לכתר של המלך, רק הוא יכול לשים אותה. ואם חסר, אז חסר. אף אחד אחר לא יכול להשלים את זה. ממשיכה התורה שהקדוש ברוך הוא שומע את עם ישראל בוכה למשפחותיו. בוכה למשפחותיו, רגע, לפני כן. לפני כן כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה על קורבן הפסח, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, והם באים למשה רבינו ואומרים לו, למה ניגרע? למה ניגרע? אנחנו גם רוצים להקריב. ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? כך כתוב בפסוק, פרק ת' פסוק ז'. על זה אומר רב זלמן סורוצקין באוזניים לתורה, ניגרה, ניגרה, זה ראשי תיבות, נהיה גויים, רשעים וערלים. למה ניגרה? למה נהיה גויים, רשעים, ערלים? הרי גויים, רשעים וערלים הם אלה שפטורים מקורבן הפסח. אז יש כאן רמז, למה אנחנו הטמאים נהיה כמו אלה שלא מביאים את קורבן הפסח? אבל אומר רב זלמן סורוצקין, תראה כמה מוסר יש כאן בפסוק הזה. הרי לאנשים האלה היה את מצוות ביעור חמץ, היה להם את המצווה של שמחת יום טוב, היה להם את המצווה של מרור, של מצה, ולהשבתת צאו מבתיכם. מה היה חסר להם? חסר להם את הקורבן פסח, זה אחד מתוך חמש מצוות. אז למה, למה אתה כל כך מתפנק? כאילו, למה ניגור? בסדר, יש לך מספיק מה לעשות. התשובה היא לא. יהודי צריך להרגיש גם על חלק אחד מתוך חמש מצוות, אני לא רוצה להפסיד את זה. למה ניגור מתוך בני ישראל? בהמשך הפרשה אומרת התורה שמשה רבינו שומע את העם בוכה למשפחותיו. אומר רש"י, על מה הם בחו? על עסקי עריות שנאסרו להם. ומה פירוש? הפירוש הוא שעד מתן תורה היה מותר להתחתן עם קרובים. פתאום היה לנו עכשיו מתן תורה, ואסור כבר להיות נשואים לקרובים, והיו משפחות שהיו צריכות להתפרק. עד עכשיו השידוך של אבא ואימא של משה, אהרון ומרים, היה השידוך הכי יפה בעם ישראל, פתאום יש מתן תורה, ומתברר שהשידוך הזה הוא אסור מעכשיו, מעכשיו והלאה, זה אסור. למה? אמרם התחתן עם דודה שלו, וזה אסור. אז השידוך הכי יפה, תראה איזה ילדים, תראה הכל טוב, לא, פתאום זה אסור, ועל זה הם בחו, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. מה הבעיה שיש כאן בפסוק הזה? לפני כן כתוב שבני ישראל בחו על האוכל, על הדגים כתוב. נשמע את הפסוק. אומר הפסוק, ויקרא שמקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ועתה נפשנו יבשה עם כל בלתי אל המן עינינו, והמן כזרה גדו ואינו כעין הבדולח, שתו העם ולקטו ותחנו בריחיים, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. איזה משפחותיו? מה קורה כאן? על זה אומרים המפרשים, מספרים שהיה פעם יהודי שעמד בלוויה ובכה נורא. שאלו אותו, מה אתה כל כך בוכה? אז הוא אמר, לוויה. אמרו לו, אבל אתה הכרת את הנפטר? לא הכרתי. אתה קשור אליו, אתה חבר שלו, אתה... לא, כלום. אז למה אתה בוכה? הוא אמר, את האמת, אני משולח מארץ ישראל. אני מסתובב פה כבר חצי שנה. כבר אספתי 50,000 דולר, ועכשיו גנבו לי. אז אני רוצה לבכות, רק מה, לעמוד באמצע רחוב לבכות? לא לעניין. אז אני בא פה בלוויה, בלוויה אפשר לבכות חופשי. ככה לפעמים, בן אדם בוכה, בן אדם צועק, בן אדם עושה דברים, והאמת היא שכל מה שהוא אומר, זה בכלל לא מה שהוא מתכוון. כואב לו משהו אחר לגמרי, כי מה שכואב הוא לא יכול לספר. אז הוא בוכה, הוא בוכה והוא אומר, אני בוכה בגלל הלוויה. האמת היא שהוא בוכה בגלל הכסף שנאבד לו, שגנבו לו. כאן לימדה אותנו התורה, תראה מה שנעשה פה. האנשים יושבים ובוכים וצועקים דגים, קישויים, בצל, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. כל הדברים האלה הם אומרים, ובא התורה ומספרת לנו את האמת. האמת היא שהם בוכים בגלל משהו אחר לגמרי. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. האמת, מפני שנאסרו להם עריות. נאסרו להם הקרובים, על זה הם בחו. רק כנראה שזה לא מתאים לבכות על זה כל כך. אז בסדר, אז בוא נמצא סיבה אחרת. אז בונים סיבה. זוכרים דגים, זוכרים קישויים, בצלים, אפשר לחשוב איזה מין דברים כל כך טובים הם. האמת אבל, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, כאן מגלה לנו התורה, חינם הכוונה, חינם מן המצוות. שמה אכלנו את זה בחינם. אני זוכר שלמדתי בישיבה, אז הרב אמר לנו פעם, התלוננו שהאוכל בישיבה לא טוב. אז הוא אמר, תראו, אם אנחנו נעשה מחר טיול לצפון, ונגיע איתכם להסכם שעושים את זה ליומיים, אך, איזה פילי פלוי יהיה, נכון? הרי בלילה אף אחד לא ישן. בשלוש בבוקר כבר כולם יהיו מוכנים עם התיקים, ואז ניסע כמה שעות באוטובוס, ונגיע למירון ונעשה שחרית, כולם יגיעו בזמן. אחר כך נמשיך לנסוע עוד שעתיים, ואז סוף סוף נגיע לאיזה ודי. איזה נוף. מה נוף? אבנים וחול. אבל זה נוף. כולם ילכו יום שלם, יסחבו בקבוקי מים, ישתו, כמעט ימותו בצמא, כמעט ימותו מחום, אבל זה היה משהו, איזה טיול. בערב נגיע לאיזה מקום, ואז בוא נשב נאכל, אבל אין מה לאכול, טוב, צריכים לעשות אש. הולכים ללקט כל מיני עצים, עושים איזה מדורה עד שנהיה גחלים, ואז שמים כמה קרטוצ'קס ואוכלים את זה עם ידיים שרופות, כל הפרצוף שלך נהיה כמו קושי, כי אתה אכלת עכשיו גחלים, ואתה שמח וטוב לב, כזה ארוחה מזמן לא היה. ואז הולכים לישון על החצץ בתוך שקי שינה, אף אחד לא יושן מרוב פחד, שם הנחש זוחל מתחתיו, ובבוקר, איזה יופי היה, אומר, תגידו, במקום זה נותנים לכם בישיבה לישון על מיטה נורמלית. אתה אוכל אוכל נורמלי, עם סכין ומזלג. לקום לתפילה קשה לך כי הרי המיטה לא נוחה, אז למה קשה לך לקום? ככה זה. זה הכוונה, אשר נאכל במצרים חינום. כשזה חינם מן המצוות, הכל טוב. בצלים, שומים, קישויים, דברים שאתה לא נוגע בהם ביום יום. עכשיו זה היה הכי טוב. למה? כי זה היה חינם. כי כשנוסעים לטיול ולא צריכים ללמוד, הכל אנחנו מוכנים. אבל כשצריכים לשבת ללמוד, האוכל לא טוב, המיטה לא נוחה, סכין מלוכלך, ממתי אתה אוכל עם סכין בכלל? ככה זה הטבע של בן אדם, אין מה לעשות. אבל צריכים לפחות להיות מודע שאנחנו בעייתיים כלפי עצמנו. ממשיכה התורה, אז משה רבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? מה אני אעשה? מה אתה שמת עליו? מה, האנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי ילידיתי הוא? כי תאמר לי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? וכאן יש בעיה לכאורה לשונית בפסוק. כי משה רבינו אומר, כאשר יישא האומן את היונק. מה זה אומן? אומן זה מחנך. כשילד נולד, צריך בשבילו מינקת. אחר כך הוא כבר גדל, אז לוקחים אומנת, מחנכת. אז יש גיל שצריך מינקת, ויש גיל שצריך אומנת. בא משה רבינו ואומר, כי תאמר לי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק. זה כלאיים. האומן נושא את החניך. המינקת נושאת את היונק. אבל כאשר יישא האומן את היונק, זה בכלל לא שייך אחד לשני. על זה אמר פעם רב מאיר שפירא מלובלין דבר נפלא ביותר. הוא אמר, אני רב, אני ראש ישיבה, התפקיד שלי זה ללמד תורה, התפקיד שלי זה לחנך. בסוף באים אליי, פה האלמנה הזאת צריכה עזרה, פה המשפחה הזאת פשטו את הרגל צריכים עזרה, פה עומדים לחתן ילד ואין כסף, פה ככה, אני מינקת או שאני אומנת? אומר משה רבינו, נתת לי תורה, אני רוצה ללמד אותם, בסוף באים אליי, תביא אוכל. כאשר יישא האומן את היונק, הרי את זה היו צריכים אנשים אחרים לטפל. אבל עובדה, גדולי ישראל, במה עסוקים? הם האומנת, והם מטפלים כמו ביונק. פה צריכים לדאוג שיהיה כסף, פה צריכים לדאוג שיהיה מלמד, פה צריכים... ודאי. כאשר יישא האומנת היונק, זה המציאות של עם ישראל, מאז ועד היום הזה. גדולי ישראל הם אלה שדואגים מה יהיה עם המשפחה הזאת ומה יהיה עם המשפחה הזאת. ואז אומר משה רבינו, הצון ובקר ישחט להם ומצא להם. אם את כל דגי הים, אם את כל דגי הים תביא להם, הפסוק, הלשון של הפסוק זה ככה. ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים, הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר, אתה תראה היקרך דברי אם לא. על זה אומר רבינו הקדוש אחידו, משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הרי אתה אמרת שבמדבר הם צריכים לאכול בשר רק אם ישחטו אותו בתור קורבן. זאת אומרת, בשר תאווה לא הותר להם במדבר. זה מחלוקת בגמרא, אבל זו אחת הדעות. אז לפי הדעה הזאת שרק בשר קודשים הותר לאכול במדבר, ואם אדם רצה לאכול חתך בשר, אז היה צריך להביא קורבן שלמים, ואז את השאר הוא יכול לאכול כדין קורבן שלמים. על זה אמר משה רבינו, אתה אומר שיהיה לכולם לאכול בשר לחודש ימים. איך? כמה כהנים יש לנו? שלושה כהנים. אהרון ושני בניו. איך יכול להיות ששלושה כהנים ישחטו כל כך הרבה? ואם זה לא ילך, נו, לא ילך. הצון ובקר ישחט להם. מה שכן, אמר משה רבינו, וכאן זה בניחותה לפי אחידו, אמר משה רבינו, אם את כל דגי הים, זה כן. ענה לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה היקרך דברי אם לא. היד השם תקצר? אני יכול להביא להם בשר, שהבשר הזה לא יהיה טעון שחיטה. איזה בשר לא טעון שחיטה? הוא הביא להם עופות, ועופות לא, סליחה, לא שלא צריך שחיטה, לא יכול להיות קורבן. הכוונה היא, אפשר לאכול אותו בלי להביא אותו קורבן. ממילא, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שבשר אני לא יכול לתת להם כי יש רק שלושה כהנים, אתה תראה שאני אביא להם כזה מין בשר שלא צריכים להביא אותו בתור קורבן. ממילא, יהיה מספיק בשר לכולם, לחודש ימים. בסוף הפרשה כתוב, אדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. אז משה רבינו התחתן עם ציפורה, וקושית הכוונה אומר רשי שהיא הייתה מאוד יפה, אז ככה בלשון סגי נהור אומרים קושית. ועכשיו התברר שהוא עזב אותה. למה הוא עזב אותה? כי הוא נביא, אבל הוא לא סתם נביא, אלא הוא נביא שהשם מדבר איתו פה אל פה, והשם מדבר איתו כל הזמן, ממילא הוא בכלל לא יכול להיות נשוי, וכפי שכתוב בתורה, ואתה פה עמוד עם עדי. שאחרי מעמד הר סיני, משה רבינו אמר לכולם, שובו לכם לאוהליכם, שעד עכשיו היו פרושים מן האישה בתור הכנה למעמד הר סיני, עכשיו אמר להם, שובו לכם לאוהליכם, אבל ואתה פה עמוד עם עדי. את זה כמובן, אהרון ומרים לא ידעו, ולכן הם דיברו, הלא גם בנו דיבר השם, ואנחנו נשואים, אז למה הוא לא יכול להיות נשוי? וזה היה כעין לשון הרע, והקדוש ברוך הוא פונה אליהם פתאום, ואומר להם, אתם לא יודעים את ההבדל בין הנבואה שלכם לנבואת משה רבינו? הנבואה שלכם היא נבואה של נביאים רגילים, אבל משה רבינו פה אל פה אדבר בו, ובמראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אז זה היה לשון הרע, וזה היה העונש, והתורה מעידה על משה רבינו שהוא אפילו לא נפגע מהלשון הרע הזה, כי משה רבינו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. וכאן צריך להבהיר נקודה. מה זאת אומרת הוא היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? איך אפשר? מה, הוא חשב שהוא פחות ממני? משה רבינו לא ידע שהוא היחיד שהוריד את התורה מן השמיים? משה רבינו לא ידע שהוא היחיד שהשם דיבר אליו פה אל פה? הוא לא ידע שהוא אדון הנביאים? מה זאת אומרת הוא היה ענב מכל האדם? איך אפשר להיות ענב אם אתה יודע את המצב שלך? וכאן החידוש הגדול. ענב זה לא מי שחושב אני לא שווה כלום. זה לא נכון. הוא שווה ושווה. רק מה? הענב יודע שלמרות מי שאני, אבל אני לא מגיע לי על זה שום דבר. בואו נדבר דברים ברורים. משה רבינו ידע שהוא האדון הנביאים. הוא ידע שפה אל פה אדבר בו, הוא ידע שיחיד שהוריד תורה מן השמיים, ושהוא היה 40 יום ו-40 לילה בשמיים, מים לא שתה ולחם לא אכל. כן, הכל ברור. זה דברים שהוא לא יכול להתכחש אליהם. אז איך הוא יכול להישאר ענב? התשובה היא, נכון שאני היחיד שהגעתי לדרגה הזאת, אבל קיבלתי נתונים שאין לאחרים. אם בן אדם אומר, נכון, אני הגעתי לדרגה של פה אל פה אדבר בו, אבל יש בסך הכל בעולם שלושה ילדים שנולדו מהשידוך המהולל הזה שנקרא אמרם ויוחבת. מתוך השלושה האלה אני קיבלתי כישרונות מסוימים. ואני קיבלתי סייעתא דשמיא לעמוד בניסיונות. אז הגעתי לדרגה הזאת, בסדר גמור, זה נכון שאני כרגע בדרגה הכי גבוהה, אבל למה מגיע לי על זה משהו? הרי הכל מתנה מאת השם. זה שעמדתי בניסיונות זה גם מתנה מהשם. הכישרונות שלי בטח מתנה מהשם. זה שנולדתי מאבא ואמא כאלה בטח זה מתנה מהשם. אם כן, על מה מגיע לי פה כבוד? אם מישהו אחר היה מקבל את אותם מתנות, יכול להיות שהיה מגיע לאותה דרגה ואולי ליותר מזה. זה הכוונה ענב. זה הכוונה ענב. לא הכוונה אני לא יודע מי אני, אלא אני יודע מי אני, רק לא מגיע לי על זה שום דבר. וזה רואים גם אפילו אצל רב קיבה איגר. רב קיבה איגר אמרו עליו בזמנו, ככה מסופר בספרים, שמי שרוצה לראות בבוה דה בבוה של משה רבינו, אז שיסתכל על רב קיבה איגר. אז מה פירוש? היה ענב מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, ענב גדול זה אולי סתירה, כי ענב הוא בדרך כלל קטן. אבל הכוונה, בדרגה של הענבה הוא היה גדול מאוד, ואף על פי כן הוא ידע היטב היטב את מצבו, הוא ידע שהוא פוסק לכל עם ישראל, הוא ידע שהפסקים שלו מתקבלים על ידי כולם, הוא ידע שכולם משחרים לפתחו לדעת מה הוא אומר על דבר זה ומה הוא אומר על דבר זה, אבל זה לא הפריע לו להיות ענב מכל האדם, כי אני יודע, אני באמת זה, אבל כל זה קיבלתי במתנה מהשם, וזה החוכמה הגדולה לדעת שאת הכל קיבלתי במתנה מהשם יתברך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו על מרים שהיא תיסגר שבעת ימים. את זה הוא אומר בעקבות שמשה רבינו ויצעק משה אל השם לאמור, כל נא רפא נא לה. זאת אומרת, משה רבינו מתפעל על אחותו, אבל בסך הכל אומר חמש מילים. כל נא רפא נא לה. למה הוא אמר רק חמש מילים? אז אומר רשי, כי אם הוא היה אומר יותר, אז מה כולם היו אומרים? ראית, כשאנחנו באים אליו, מה הוא אומר? ברכה והצלחה, או רפואה שלמה. וכשאחותו חולה, פתאום יש לו זמן להגיד את כל התהילים. זהו. אז כדי שלא יגידו ככה, אז הוא התפלל על אחותו רק חמש מילים. יפה. יש כאן אבל נקודה נוספת. כתוב, ויצעק משה אל השם לאמור. מה לאמור? כשכתוב, וידבר השם אל משה לאמור, אז אנחנו יודעים מה הפירוש. לאמור, הכוונה, תגיד את זה לעם ישראל. כאן כתוב, היצעק משה אל השם. מה זה לאמור? לאמור למי? אומר רשי, לאמור הכוונה, תגיד לי, תענה לי, האם אתה תרפא אותה או לא. כך ביקש משה רבינו. ועל זה שואלים, למה משה היה צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא? תגיד לי, למה תגיד לי? הרי יש לנו גמרא ארוכה במסכת ברכות, שם כתוב שרב חנינא בן דוסא היו באים אליו להתפלל על החולים, והיה מתפלל, והיה אומר זה חי וזה מת. כלומר, פעמים שהיה אומר אחרי התפילה שהחולה הזה יחיה, ופעמים שהיה אומר שהחולה הזה ימות. שאלו אותו, וכי נביא אתה? אמר להם, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אלא אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. זאת אומרת, היה לו הרגשה בתפילה שלו, לפי אם זה מסתדר לו המילים טוב בפה, כנראה שיחיה, ואם לא, אז כנראה שלא תערפו את תפילתו בפניו, אז כנראה שלא יחיה. אם ככה, למה משה רבינו לא השתמש באותו פטנט? למה משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי אתה אם אתה מרפא אותה, אם לא. יכל משה רבינו להסתכל, האם הייתה שגורה תפילתו בפיו או לא. וממילא, אם היה רואה שתפילתו שגורה בפיו, אז יכול לדעת שהיא תהיה בריאה, ולא צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא. והתשובה על זה מאוד פשוטה. התשובה היא, משה רבינו התפלל על אחותו בסך הכל חמש מילים. אז בחמש מילים אתה יכול לדעת אם שגורה תפילתי בפי? אם היה אומר את כל התהילים, אז היה לו באמת מדד, אם זה הצליח או לא. אבל כשאתה אומר חמש מילים, איך אפשר לדעת? על זה עכשיו הכל פשוט וברור. רב חנינא בן דוסא אמר שהוא יודע לפי אם שגורה תפילתו בפיו, לפי זה הוא יודע האם הבן אדם הזה יהיה בריא או לא. איך הוא יודע? כי כתוב בפסוק בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. זה הפסוק שרב חנינא בן דוסא הביא, זה הפסוק שרב חנינא בן דוסא הביא בשביל לדעת את העניין הזה ששגורה תפילתו בפיו או לא. אבל עכשיו באים המפרשים ואומרים, תראה מה קרה עם משה רבינו. משה רבינו אומר, בורא ניב שפתיים, אז שלום שלום. אם יהיה לי באמת שגורה תפילתי בפי, אז הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. אבל זה הכל בתנאי ולרחוק, כי ברחוק אני יכול לדעת אם זה היה שגורה תפילתי בפי או לא. אבל ולקרוב, אבל ולקרוב זה אחותי, אני לא יכול להתפלל עליה רק 5 מילים. אז אין ברירה, אומר השם ורפוסיב, כאן אני רק 5 מילים, אז אני לא יודע אם שגורה תפילתי בפי, אין ברירה, אני צריך להטריח את הקודש ברוך הוא, אומר השם ורפוסיב. ככה מסבירים המפרשים, וזה נפלא ביותר ביותר. מוהי ורבותיי, את הרפואה הזאת, אומר השם ורפוסיב, כולנו רוצים, כולנו מצפים, כולנו מתפללים, בגלל שיש כל כך הרבה חולים, רק תסתכל, כשעושים מי שברך בספר תורה בשבת, עושים מי שברך לחולים, זה נראה כמו הפגנה. כל הבית כנסת זז לכיוון הספר תורה. כולם יש להם שמות להגיד. המצב כל כך מלא מלא חולים, וכל כך קשה, וצער גדול, וזה נוגע גם לשאר בני המשפחה תמיד. ממש דברים קשים. אז אנחנו כולנו מתפעלים שבאמת אומר השם הוא רפורסיב. רק נאמר, בשבת הרי לא מתפללים על החולים. וכשאומרים את הנוסח של מי שבירך, אז מוסיפים, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מלזעוק, זאת אומרת, אנחנו לא צועקים בשבת, רק רפואה קרובה לבוא. אז אמר פעם אדמור מבלז, שביום חול יש לנו 18 ברכות בתפילה, ותפילת רפאינו היא הברכה השמינית. בשבת אין לנו רפאינו בתפילה. שבת היא מלזעוק. אז איפה מכוונים על הרפואה? התשובה היא במחיי מיתים. שם כתוב, אתה גיבור לעולם השם מחיי מיתים, אתה רב להושיע, מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מיתים ורחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים. יוצא שביום חול התפילה שאנחנו מתפעלים על החולים נמצאת בברכה השמינית בתפילה. ואילו בשבת זה בברכה השנייה כבר. אז יוצא ששבת היא מלזוק ורפואה קרובה לבוא. אז הרבה יותר קרוב העניין של הרפואה. גם אומרים בזה, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, זה ראשי תיבות, שבת ראשי תיבות, שבת ראשי תיבות, סליחה, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל, ראשי תיבות, משה, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, לבוא ראשי תיבות, והאלוקים יעננו בכל. יהי רצון שיהיו כולם בריאים, שלמים וחזקים לעבודתו יתברך, ושנזכה לשמוע רק בשורות טובות. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין. של ישראל, הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. בחיי האדם לא כל הזמנים שווים. אנחנו רואים אדם שיש לו יום אחד חשק עצום ללימוד תורה, אבל לפעמים לא כל כך, לפעמים קצת פחות, וכך בשאר התחומים גם. לעתים הוא מאוד מאוד רוצה דבר והוא כולו בוער באש לדבר מסוים, וכעבור זמן התלהבותו מצטננת, הוא אדיש לחלוטין כלפי אותו נושא עצמו. לעתים שינוי היחס נובע מנסיבות שהשתנו, אבל לפעמים אי אפשר להצביע אפילו למה, בפועל האדם מתנהל אחרת. וגבותו של אדם, גדלותו של אדם, היא לפי הקביעות שלו בתחום הקדושה. אדם גדול משול לאילן שהשורשים שלו מרובים, ואז גם כל רוחות שבעולם לא מצליחים להזיז אותו ממקומו. יש כאלו שלמרות שהם לעתים נראים במיטבם, אבל בפועל ברגע שמגיעה רוח כלשהי הם כבר זזים משם. ואז אתה יכול לראות אדם שכל כולו בדברים שבקדושה, אבל משהו לא מסתדר לו ופתאום הוא כבר לא שם. ניתן לראות בבית המדרש מי שבאהבה תורה עומל ועולה, ויש כאלו שלהפך שינוי קטן ואפילו שינוי מזג אוויר עלול לגרום לניתוק מהתלמוד מהעמל. בשבת אנחנו נקרא על אישיות גדולה, אנחנו נקרא לארון הכהן שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, והוא מדליק במשך קרוב ל-40 שנה את המנורה יום יום בבית המקדש. בוודאי שבחייו גם היו זמנים קלשים יותר וקשים פחות. אבל למרות זאת מעידה התורה ואומרת, כאשר ציווה השם את משה, אהרון הכהן לא משנה. בכל עת, בכל מצב, אהרון הכהן עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אין חוכמה. אצל אהרון הכהן הוא ממשיך תמיד, מכיוון שבוודאי שברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הוא קבוע על משמרתו. והרי לעתים יכול להיות אולי שאת מצוות ההקרבה הוא יבקש מכהן אחר שיעשה ממישהו אחר. אצל אהרון הכהן הוא לא שינה, כי הוא ממשיך בעבודתו. ולכן אהרון מהדר להדליק בעצמו את הנרות, ואהרון עושה הכל, למרות שהוא לא מחויב בדבר, יכול לתת לכהן אחר, אבל כל מהותו זה לעשות רצון אביו שבשמיים, בלי שינוי, בלי תזוזה, אלא פשוט לעשות רצון השם. ולוואי ונצליח גם אנחנו ללמוד מעט ולעשות רצון השם בדיוק כפי שציווה, לא תלוי במצבי רוח, לא תלוי במזג אוויר, אלא פשוט לעשות רצון אבינו שבשמיים.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו.